חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נחזור לדבר כאן על גורלם האכזר של הלהט"בים הפלסטינים בגדה המערבית וגם בתחומי הקו הירוק. נדבר גם על ספר חדש, בנוי לקשר שמו. ספר שיצא השבוע לחנויות הספרים. נדבר גם על הפרעת השפה הטרנסג'נדרית בחדר הטיפולים הפסיכולוגיים. נדבר גם קצת על סטיב ברונסקי, היוצר הבריטי שייסד את ההרכב ברונסקי ביט בשנות ה-80 ומת לאחר שלא הצליח להיחלץ מדירתו אפופת העשן משריפה שפרצה בביתו. נדבר גם על הסרט מדבר פרטי שיוקרן בסינמטק תל אביב בשבוע הבא. סרט שייצג את ברזיל בתחרות על פרס הסרט הזר, הטוב, תחרות האוסקר. ועוד עניין חדש, התוכנית חלון גאווה עוברת לשעת שידור חדשה, והחל מהשבוע הבא היא תשודר בימי שני ב-11 בבוקר, וכרגיל תהיה זמינה לכם בעמוד ההסקטים של כאן תרבות וכאן הסקטים. בצוות היום, בפעם האחרונה, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, מיכאל אולשוונג הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 3. האלוף האולימפי הבריטי טום דיילי קרא למוסדות הספורט הבינלאומיים שלא לאפשר לקטר ולערב הסעודית לארח אירועי ספורט מרכזיים כל עוד ממשלותיהן רודפות הלהט"בים בשתי מדינות אלה. דיילי אמר את הדברים בנאום לקראת חג המולד ששודר בערוץ 4 הבריטי. דיילי, שיצא מהארון לפני כ-8 שנים, הוסיף ואמר כי בשנת 2022 תחרויות גביע העולם בכדורגל צפויות להתקיים בקטר, המדינה השנייה הכי מסוכנת בעולם לאנשים קווירים. מדוע אנחנו מאפשרים למדינות שאינן בטוחות לכל השחקנים והאוהדים לארח אירועי ספורט בסדר גודל כזה, תהה דיילי, והדגיש, לארח את מרוץ המכוניות פורמולה 1 גרנד פרי זה כבוד. מדוע אנחנו מעניקים את הכבוד הזה לערב הסעודית? כך דיילי. במאי הקולנוע הקנדי ההומו ז'אן מארק ולה מת ביום שני האחרון והוא רק בן 58. ולה, שנולד במונטריאול, התפרסם עם צאת סרטו קרייזי. סרט שבמרכזו בן למשפחה קתולית שאביו מתנכר לו לאחר שיצא מהארון. הסרט זכה בארבעה פרסי ג'יני שהם פרסי האוסקר הקנדי ובהם פרס לסרט הטוב ביותר. ברעיון לוויינט בשנת 2006 אמר גיבור הסרט קרייזי כי הסיפור דומה לסיפור חייו במובנים רבים. זה סרט שנעשה מתוך כאב, כמו לדמות הראשית גם לי היה קשה לקבל את מה שאני. ב-2013 יצא סרטו של ולה, מועדון הלקוחות של דאלאס, שבו גיבור הסרט שהוא נשא איידס מבריח תרופות לא חוקיות לתוך גבולות מדינת טקסס. עוד על לב הלב ופועלו בהמשך התוכנית חלון גאווה, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
מצבם של הלהט"בים הערבים בישראל בכלל וברשות הפלסטינית בפרט הוא בלתי נסבל בעליל, הוא מעורר דאגה. ובכל זאת הוא למרבה הצער רחוק מסדר היום הלהט"בי בישראל. כאילו זה לא קורה בחצר האחורית שלנו, הוא בעצם קרוב מאוד מאוד לחיי הקהילה כאן בגבולות הקו הירוק. בשבוע שעבר המציאות הזאת קיבלה תזכורת מאוד מאוד מטלטלת, כאשר נחשף במאקו סיפור סחיטה באיומים שעל פיו, על פי הסיפור שהתפרסם, הומו פלסטיני נחטף ונסחט על ידי ערבים תושבי ישראל. הסיפור כאמור נחשף באתר מאקו על ידי העיתונאי תומר אלדובי, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום תומר.
שלום, שלום, איציק.
קודם כל צריך לעדכן, ראיתי שפרסמתם בשעות האחרונות, הוגש כתב אישום נגד התוקפים.
כן, לבסוף הוגש כתב אישום השבוע נגד שלושה חוטפים מתוך ארבעה, אחד מהם הצליח לברוח.
לאן?
הוא חזר בעצם לשטחי הרשות, הוא נכנס לכאן באופן בלתי חוקי, בצהל לצערנו לא ידוע למקרה, אחד מהם קראת במעצר והשני ברח.
בוא נלך להתחלה, איך הכל התחיל בעצם?
לפני כשבועיים...
נגיד אותו... שאחמד הוא שם בדוי, הוא הגיבור הטרגי של הסיפור הזה.
נכון מאוד. אחמד לפני כשבועיים מקבל שיחת טלפון מחבר טוב שהוא מכיר, שגר בשכנות אליו בצפון הארץ. הוא מגיע החבר יחד עם אשתו ועם כמה אנשים נוספים שאחמד לא מכיר, ולאחר דקות ספורות אחמד בעצם מבין שהולכים לחטוף אותו, מצליחים בקצתה להכניס אותו לתוך מכונית.
לפני האירוע, בוא, תן לנו קצת רקע על אחמד. מי הוא, מה פה, לא, במה הוא עוסק, איך הוא הגיע לפעול כאן בישראל?
כן, זאת נקודה טובה באמת למי שלא מכיר את הנושא של סוגיית הפלסטינים הלהט"בים. אחמד הוא אחד מהם, הוא חי בישראל באופן חוקי, הוא מקבל היתר שהייה מהצבא, בגלל שמסוכן לו לחיות כהומו בשטחי הרשות, והוא בישראל כבר פחות או יותר שנה, והוא בעצם מנסה להסתדר. הפלסטינים הלהט"בים כאן לא מקבלים זכויות כמו יותר עבודה.
במה הוא עסק לפני שהוא קיבל כאן אישור שהייה? סוג של מקלט?
אחמד הוא בעצם מקרה מאוד מעניין, כי הוא היה איש עסקים פלסטיני מאוד מצליח ברשות. יש לו הרבה אדמות והרבה רכוש. ברגע שגילו שהוא הומו והמשפחה שלו אימה על החיים שלו, הוא פשוט השאיר הכל מאחור ונאלץ להיכנס לישראל.
במה הוא עסק בזמן הזה שהוא פה?
בישראל, אחת הבעיות העיקריות עם הפלסטינים הלהט"בים זה שאסור להם לעבוד באופן חוקי. כלומר, הוא יכול לעבוד בעבודות, כמובן, מה שנקרא, כדי שיעזרו לו להכניס כסף ולגור באיזשהו מקום זמני, אבל בישראל הוא לא יכול לעבוד באופן מסודר, כמו למשל מבקשי מקלט אפריקאים וכו'.
אוקיי, וכך הוא נאלץ לחיות כאן בתוך גבולות ישראל, בגבולות הקו הירוק, ובעצם הוא מייצר לו קשרים חברתיים ואחרים כאן בארץ, נכון?
נכון, בעצם היתרון של אחמד שהוא הגיע עם רקע גם בחור אינטליגנט מאוד, ובחור שהצליח לשרוד בגיל 30, רוב הפלסטינים שנכנסים מגיעים בגיל יותר צעיר, אז אפשר לומר שהוא הצליח להסתדר פחות או יותר בשנה החולפת, עד אותו מקרה.
מה קרה באותו ערב?
באותו ערב הוא קיבל שיחת טלפון מחבר טוב, שעד אז הוא הגדיר אותו כחבר טוב שסייע לו הרבה. בעצם החבר ואשתו, ששניהם ערבים אזרחי ישראל, שניהם ידעו על הרכוש ועל הכסף שאחמד השאיר בשטחים, והם החליטו בעצם בתוכנית שתכנונה היטב, הם החליטו לקחת את הרכוש הזה, באמצעות עורך דין שחיקה להם בשטחי הרשות.
ואיך זה התבצע?
הם בעצם הגיעו לדירתו בצפון, ולכאורה לשתות קפה ולשבת ולדבר ולאכול, והם הגיעו עם שני חברים נוספים, שהם היו פלסטינים מהשטחים שנכנסו באופן בלתי חוקי, ובעצם ככל שעבר הזמן והם נמצאים בדירה שלו, הם התחילו להרביץ לו, התחילה שם איזושהי קטטה, ובעצם הם פשוט חטפו אותו, קשרו אותו בידיים והכניסו אותו למכונית, לכיוון השטחים.
ומה קורה בנסיעה הזאת?
הנסיעה עברה קשורה פחות או יותר מבחינת אחמד, שלא היה יכול לעשות יותר מדי, עד שלב מסוים שהחוטפים מחליטים להחנות את הרכב בצד בסמוך לאום אל-פחם, ושם שוטרי תחנת אום אל-פחם שגילו ערנות מאוד מרשימה, רואים איזשהו רכב חשוד, הם מתקרבים לרכב, ואחמד ברגע אחד שהצליח להציל את החיים שלו, הוא צועק לשוטרים, והם מיד מזהים שיש שם אדם שקשור, או שיש שם אדם שנמצא כלא כחוק, ובעצם מבקשים מכל האנשים ברכב לפתוח את הדלתות, ואז הם מבינים שיש כאן איזשהו אירוע חטיפה.
מיד אנחנו נמשיך. אני רוצה לצרף בשלב הזה לשיחתנו את חברת הכנסת אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה, ששמעה על המקרה וגם תרמה להצלתו של אחמד, וגם ממשיכה בפעילות מאחורי הקלעים. שלום חברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
אהלן איציק, שלום תומר.
שלום, מה שלומך?
שלום.
אני בסדר.
ספרי לי מה, איך שמעת בפעם הראשונה על הסיפור של אחמד?
אחמד הוא מקרה או סיפור שמתווסף לעוד עשרות סיפורים שאני מעורבת בהם, גם דרך הבית השונה בחיפה, גם דרך תומר שהוא כל הזמן מפרסם סיפורים כאלה, ואני גם בתור מחוקקת בכנסת ישראל, זה אחת הסוגיות שאני מטפלת בהן. גם סוגיית הלהט"ב הערבי בישראל, אזרחי ישראל, וגם הלהט"ב הפלסטיני שנרדפים ברשות הפלסטיני בשל זהותם, גם המינית וגם המגדרית, ונאלצים להימלט לתוך ישראל, על מנת קודם כל להגן על עצמם. זה אחת הסוגיות שאני מטפלת בהן, צריך גם מול משרד הביטחון, גם כן, מול המשפט.
מיד אני רוצה לשמוע על זה יותר, אני רוצה להישאר בינתיים בסיפור של אחמד. מה נדרש ממך בעצם, או במה יכולת לעזור לאחמד?
קודם כל במיידי, מה שיכולתי לעזור לאחמד, כמו כל אזרחית, זה תרומה. תרומה לטובת אוכל, שהבן אדם הזה יהיה לו מזון ואוכל, זה הדבר הראשון שעשיתי בתור אזרחית. בתור מחוקקת, אני בעצם מטפלת בזה מול גם משרד החוץ וגם מול ארגונים שונים אזרחיים בישראל. מה שקורה עם הקבוצה הזאת שנרדפת מהרשות הפלסטינית ומגיעה לישראל, הם צריכים בזמן שהייה שלהם בארץ, קודם כל שתהיה להם אשרת עבודה. הם לא מקבלים אשרת עבודה, הם לא יכולים לעבוד בישראל, ובסופו של דבר מוצאים את עצמם במעגל של זנות ומעגל של אלימות. ואני מדברת על גם על ילדים מתחת לגיל 18, שמוצאים את עצמם, בורחים מהבית, כי מפקים אותם, יש נגדם אלימות מאוד קשה, מגיעים לישראל, ובסוף הם לא יכולים לעבוד, אין להם מחסה, אין להם מעגל.
למי פנית בעניין הזה כדי לתקן לפחות את העוול הזה של אי מתן אישורי עבודה?
אני עובדת בזה מול משרד הביטחון, אני מטפלת בזה מול ארגונים אזרחיים, וגם צריך להסדיר להם מדינה שלישית ליישוב מחדש. כלומר,
מה אומרים לך השלטונות? כשאת אומרת להם, רבותיי, אתם מקלט נתתם להם, אבל אישור עבודה לא נתתם להם. מה אתם רוצים, שהם יחיו מהאוויר, מתרומות, מנדבות? מה אומרים לך?
קודם כל יש אוזן קשבת בתוך הממשלה, כלומר, ממשרד החוץ ומשרד הרווחה, יש אוזן קשבת קודם כל, הם לא הכירו את ההיקף של אותם אנשים, ואני משקפת להם את המציאות, ומשקפת להם את מה באחריותנו לתת לאותה אוכלוסייה כל כך מוחלשת וכל כך מודרת, ואנחנו עובדות בשביל לקדם את הסוגיה הזאת, קודם כל לאפשר להם אשרת עבודה, ואחר כך לראות איזה מדינה שלישית יכולה בעצם לקלוף אותם.
את מרגישה שאת זוכה לאוזן קשבת אצל הרשויות, אצל משרד הביטחון, אצל הצבא?
קודם כל כן, יש אוזן קשבת, צריכה עבודה מאוד 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 קשה בשביל גם להביא את הסיפורים, להביא את המספרים, והכי קשה זה קודם כל לתת להם את האשרת עבודה, והדבר השני, אנחנו מדינת ישראל זה מדינה שלא בדיוק ססה לתת מקלט לאף אחד. כן. היא לא נותנת מקלטים למי שלא יהודי, שיש לו בעצם זכות שיבה. חוץ מיהודים, מדינת ישראל לא נותנת מקלטים. מאוד קשה להוכיח את הדבר הזה. כן. ולכן צריך למצוא לאותם אנשים מקלט, בארץ אחרת. מדינת ישראל יש לה ייחודיות משלה, רק משלה.
כן, אנחנו, לא... אנחנו מכירים, אבל במקרה הזה, למרבה הטרגדיה והאבסורד, יש עוד קושי אחד שאנחנו לא מספיק מודעים לו. יש ארגונים להט"בים פלסטינים שמסרבים לקבל עזרה מארגונים ישראלים. נתקלת בזה?
אני, כלפי האוכלוסייה המוחלשת הזאת, אני לא מכירה מישהו שלא, שמסרב לעזרה. אנשים שיודעים שאין להם בית, הבית שלהם בשטחים הוא לא מוגן, ולכן כל עזרה שמתקבלת כאן במדינת ישראל היא מבורכת. זה הצלת חיים, אין פה פריבילגיה. אנשים צריכים מקום מוגן, יכולים לעבוד בכבוד, ועד שאם זה ימצא להם פתרון. אני מאוד מקווה שיום אחד הפתרון גם יהיה ברשות, בתוך הרשות עצמה. יהיה להם מקלט, הגנה, זה גם משהו שאני עובדת עליו.
מההיכרות שלך עם הרשות הפלסטינית, את יכולה לזהות איזשהו שינוי באווירה, ביחס כלפי להט"בים?
אני חושבת שברמלה זאת עיר שהיא ליברלית, היא עיר פתוחה, יש בה ארגונים של זכויות אדם וגם זכויות להט"ב. השאלה אם יתקיים שם מקלט שיכול לתת מחסה לאותה אוכלוסייה, אני לא חושבת שזה רחוק, אני חושבת שזה יקרה בתמיכה של ארגונים בינלאומיים שיכולים לתת מחסה, בטח בעיר כמו רמלה, עיר פתוחה שיכולה להכיל את הדבר הזה.
יצרת קשר גם עם ההנהגה הפלסטינית, עם אנשים בהנהגה, אנשים בעלי השפעה שם?
אני בקשר עם ההנהגה הפלסטינית לגבי הוועדה שאני עומדת בראשה, שהיא הוועדה לעובדות ועובדים זרים, שהיא כוללת גם עובדים פלסטינים. ואנחנו בקשר...
והסוגיות הלהט"ביות עולות גם בוועדה הזאת?
אצלי בוועדה של עובדות ועובדים זרים כן. עוד לא, כי ברגע שיהיה להם אשרת עבודה, אז הם יהפכו להיות עובדים זרים. ואז, אבל כל עוד שהם לא כן. עובדים, אז הם לא אצלי בוועדה לצערי.
חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, תודה רבה מאוד על הפעילות שלך, ושתצליחי להשיג קודם כל אישורי עבודה, ואחרי זה נמשיך משם.
לגמרי, תודה רבה.
תודה גם לך. תומר, אני חוזר אליך, אתה איתנו?
כן.
אז אמרנו שהשבוע הוגשו כתבי אישום נגד חלק מהתוקפים של אחמד. מתי דיברת איתו לאחרונה?
אני דיברתי איתו לפני מספר ימים. אחמד, כמו שאמרה חברת הכנסת, מטופל על ידי עמותת הבית השונה. אפשר לומר שהוא חשש מאוד בהתחלה מהגשת התלונה. הוא חשש שזה דווקא עם קומבו, ועכשיו הוא הרבה יותר שמח ורגוע שהוא רואה שהמשטרה מטפלת בזה כמו שצריך, והם ככל הנראה הם ירצו איזשהו עונש מאסר.
הוא נמצא במקום בטוח?
הוא כרגע נמצא במקום בטוח זמני, אבל כמובן שצריך להמשיך ולתרום או למצוא דרך אחרת לסייע לו, אם באוכל, אם באמצעות תשלום לאיזושהי דירה אחרת. לדירה שלו הוא כמובן לא יכול לחזור כרגע.
איך אפשר? אפשר להגיש לו עזרה באמצעות האתר שלכם? איך זה הולך?
הדרך הכי טובה היא לחפש את עמותת הבית השונה באינטרנט או בפייסבוק, ולתרום כל סכום לעמותה. זאת עמותה שפועלת בצורה מאוד מקיפה לכל הסוגיה של פלסטינים להט"בים, ועם משאבים מאוד מצומצמים. וכמובן שלצד זאת אני גם חושב ומאמין שצריך להפעיל לחץ ציבורי, כמו שחברת הכנסת עושה ובצדק במשכן, שר הבריאות למשל, בין היתר, יכול להחליט ולתת להם הסדר רפואי, ושר הרווחה יכול לספק להם מקלטים זמניים.
אני בטוח שתמשיך אני בטוח שאתה תמשיך לעקוב וללחוץ גם בכיוונים האלה. תומר אלדובי, כתב מאקו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. חלון גאווה. עכשיו אנחנו עם ספר חדש שיצא ממש בימים האלה בהוצאת סלע ספרים. בנוי לקשר קוראים לו, וכתב אותו הבריטי אלכסיס הול. זה הספר הראשון שלו שמתורגם לעברית, ובהוצאה סלע ספרים אומרים שככל הנראה זה גם לא יישאר הספר האחרון שיתורגם. אני אקרא לכם עכשיו מעט מהכריכה האחורית של הרומן ההומואי הרומנטי הזה. לוק אודונול הוא צעיר, חתיך, אבל נקלע לצרות, והביוגרפיה שלו מסבירה רק חלק מהן. הוא בן של שני מוזיקאים מפורסמים. אבא שלו נטש אותו כשלוק היה בן 3. הוא מנסה עכשיו לחזור לחייו של לוק הבוגר. כל חייו הצעירים והבוגרים, לוק הוא מטרה קבועה לצהובונים שיורדים לחייו ומסקרים בדבקות, אפשר לומר, את כל המעידות שלו בסמים, בקטטות, ביחסים משובשים. זה לוק. אוליבר בלקווד, לעומת זאת, הוא סוג של חנון שכל גרגר קינוע בסלט שלו מסודר לפי שיטה מוקפדת. הפיג'מת שלו תמיד מדיפות ריח של מרקח כביסה משובח, והוא מכין, יודע להכין, פרנץ' טוסט מהאגדות. ביום יום שלו, אוליבר הוא עורך דין, עולה בפרקליטות בלונדון. חיי הזוגיות של כל אחד מהשניים האלה לא ממש קיימים, ושני אירועים חשובים שעומדים להתרחש בחייהם גורמים להם, לכל אחד מהם לחוד, להבין שללא זוגיות הטרונורמטיבית או הומונורמטיבית שאותה הם יוכלו להציג לראווה, החיים עלולים להידרדר למחוזות שהם ממש לא מייחלים להם. אני לא עושה לכם הרבה ספוילרים, רק עוד זווית אחת של העלילה. ברידג'ט היא חברה טובה של השניים האלה, והיא משדכת ביניהם. מכאן מתחיל אירוע קצת מטורלל, הייתי אומר, של שניים שאולי לא מצליחים, לא מתאימים, אבל הם מצליחים לייצר ולתפעל איזושהי זוגיות מדומה שיש לה הרבה מאוד רגעים מצחיקים, מדכאים, מותחים, לפעמים גם מעיקים. ומי שתרגם את כל החן הזה הוא ירון פריד, ואיתו אנחנו גם נדבר על הספר הזה עכשיו, בנוי לקשר. שלום ירון.
שלום איתי,
כאן. אז אתה יודע מה, קצת בלשונך, תתן לנו עוד כמה קווים לדמותו של כל אחד מהבנים האלה, של לוק ושל אוליבר.
כן. שניהם בני 28, ובגיל המופלג הזה הם כבר החליטו שהם לעולם לא ימצאו אהבה אמיתית בעצם. היה להם חוסר מזל נוראי, כל אחד מסיבותיו. לוק דפוק מדי, ואוליבר מושלם מדי. יש דבר כזה, מושלם מדי. תהיה טובה.
ברור.
הוא פשוט מושלם מדי. והוא אפילו גם כשהוא מנמיך את הסטנדרטים שלו, הוא too good to be true, כזה אי אפשר להיות חבר שלו.
תן דוגמאות מתוך עלילת הספר לכמה הוא מושלם, כן. וכמה הוא מסודר, וכמה הוא ניט.
לא, הוא מדהים, זאת אומרת, הוא הכי נכון שיש, אתה יודע. הוא כזה מהשמאלנים, אתה יודע, קוראי הארץ, מצביעי מרץ האלה שלא יכולים לטעות בשום דבר. הוא לא טבעוני, אבל הוא צמחוני, והוא עורך דין אידיאליסט שמעדיף לעבוד במגדר ציבורי בפחות כסף בשביל באמת לתקן אנשים ולהציל חיים. הוא אומר שצעירים או נערים שמעדו פעם אחת, אין סיבה שחיים שלהם יערסו. והוא כזה סניגור ציבורי, אתה יודע, מאוד אידיאליסט. לוק הוא פשוט מלך השנאה העצמית. לוק חושב שלא מגיעה לו אהבה בעצם, ושהיחס הזה של צהובונים כן מגיע לו, רק בגלל שהוא בן של איזה has been, אתה יודע, זה חוזר מגמילה עכשיו, הוא עושה קאמבק, זה כוכב רוק בן 70, חושב שמגיע לו שיתעדו את כל השטיות שלו, תמיד מוצאים אותו זרוק באיזה תעלת ביוב, אחרי מסיבה במועדון, או אתה יודע, דברים כאלה. זה באמת, יש בזה גם משהו עצוב, זאת אומרת, אני נבוך לדבר על זה אחרי האייטם הקודם, אתה יודע,
כן, על הפריבילגים האלה.
הקשה, כן, לא, כן. זה כל כך אסקפיסטי גם בסופו של דבר.
כן, אבל
זה כן, המסר הוא שכן.
אני מבין מה אתה אומר, אבל זאת המציאות שלנו, אנחנו חיים בשני עולמות נורא מנוגדים ונורא צמודים.
נכון.
בכל זאת,
אנחנו נדבר על זה. אבל זה מתחיל, זה חמוד, זה רומן רומנטי בקטע של, אתה יודע, באיחור של, אני לא יודע, 100 שנה, להראות שגם יש קומדיות רומנטיות שבסדר, שיכולים לככב בהן גם שני בחורים, לא רק ג'וליה רוברטס ויוג גרנט.
כמובן. אני רוצה קצת להעמיק בכל זאת, ולבקש ממך עוד מעט, לספר לפחות איזו סיטואציה או אינטראקציה.
כן, כן, לא, אני אספר. תראה, לוק מתנדב, הוא עובד בארגון צדקה,
למען חיפושיות זה.
בדיוק. הכי בעייתי שיש, כי אף אחד
לא ממש רוצה לתרום מכספו, לראות כמי שתרום מכספו למען קבוציות זבל שמבלות את חייהן. אבל יש להן חשיבות אקולוגית, מתברר נורא, נורא גדולה. ולארגון הזה גם קוראים חיפושיות רוצות אמנציפציה, שראשי תיבות חרה, לא נעים להגיד. כל פעם מבקש תרומות לחרה, והוא מרגיש שהוא חי לחרה, ותוכחה בחרה. ועם חבורת מופרעים מטורללים, באמת, תמיות המשנה נורא נורא חמותות.
כמו מנהלת העמותה שהוא עובד בה.
כן, למשל, שהיא חושבת שחיפושיות זבל הרבה יותר חשובות מבני אדם, למשל. זה בעיה כשאתה מחפש תורמים שיתרגמו לך, כן.
אני לא יודע כמה היא טועה.
כן, יכול מאוד להיות. אני לא מספיק בקיא בחיפושיות זבל.
אנחנו בקיאים בבני אדם.
כן, לא, היא מתחילה, נשף החיפושיות קוראים לזה, האירוע התרמה השנתי, היא פותחת אותו כל שנה בנאום של אתם הרבה פחות חשובים, כל הנוכחים כאן הרבה פחות חשובים מחיפושיות הזבל שלה.
ליקום, לאקולוגיה.
כן. אבל זהו, אפרופו, הנשף, לוק חייב שיהיה לו בן זוג, באמת, כמו שאתה אומר, הטרונורמטיבי, כי ההופעות האחרונות שלו בצהובונים מסכנים את הארגון, פוגעים בשמו הטוב.
ומרחיקים תורמים.
בדיוק, זה על רקע הומופובי כאילו לא מוצר, לא רשמי, אבל בעצם מאיימים לפטר אותו מהארגון אם הוא לא יתקן את דרכיו. הוא צריך בן זוג ייצוגי ומכובד, ואוליבר מצידו רוצה לבוא ליום השנה, מסיבת יום השנה ה-40, יום הנישואים
של הוריו.
יום הנישואים של הוריו, האיומים והמתעללים רגשית, ודרך לוק הוא לומד לראות שיש לו באמת הורים איומים, מה שהוא התכחש אליו. כל השנים. בכלל, נוצר ביניהם, באמת, נוצרת אינטימיות נורא נורא יפה, אתה יודע, בלי סקס, בלי...
אז בוא, לפני שככה נפאר את הזוגיות המדומה הזאת, איך באמת היא נרקמת?
כן, לא, באמת, בריטית היא משתכת ביניהם, חברה משתפת עובדת באותה ספרים, היא דמות נורא מטפה, שכל פעם יש לה איזה משבר נוראי שהיא בטוחה שיפטרו אותה בגלל עובד. משברים נורא מצחיקים באותה ספרים, כמו מסעית מלאה צפרים שנופלת לנהר רגע לפני ההשקה וכאלה. היא גם דרך אגב, הבן זוג שלה היה בן זוג של לוק לפני.
בדיוק.
היא מרגישה
היא גנבה שמה, מלוק את הבן זוג שלו.
כן, לא, היא מרגישה נורא אשמה, אבל הוא פשוט התאהב, הוא ביסקסואל והתאהב, ולוק סולח לה. והיא רוצה באושרו, אבל היא גם מבינה שגם לצורך העמדת פנים, זה יכול להצליח, והיא רואה את הנולד בעצם, היא כן חושבת שהם יוכלו להתאים, למרות שעל פניו הם הפכים גמורים.
כן, אז, אבל מכיוון שיש להם אינטרס משותף.
לוק חי
כן.
במקבלה בעצם, הדירה של אוליבר יחי נקייה ומצוחת ומפוארת ומעוצבת בלונדון, ולוק חי ממש במקבלה שלא ראויה למגורי אדם.
כן, ובכל זאת האינטרסים שלהם נפגשים והם מייצרים, מצליחים בהשראתה של ברידג'ט לייצר זוגיות מדומה כלפי העולם, אבל קורים שם מהלכים בכל זאת אינטימיים. בוא בזמן הקצר שנשאר לנו ננסה לאפיין מה קורה שם, לפחות תן לנו איזה אינטראקציה אחת או מריבה, אתה יודע, הם רבים גם.
יש לי בלאקאוט פתאום, אני לא זוכר, היו גם כל כך הרבה, הם כזמן, וצד קדימה שניים אחורה, הם רבים, מתאהבים, מתפייסים, חוזרים, סולחים, לא סולחים. אבל זאת כן התאהבות אמיתית פתאום לתדמתם, ובניגוד לכל סיכויים, והם כזה לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. ואני אומר לך, החלק הקשה והבאמת נוגע ללב, זה הגילוי של לוק, של אוליבר, דרך עיניו של לוק, שאומר להורים שלו, לכו תזדיינו, סליחה, במסיבה הגדולה.
כן.
כי הוא מרגיש שהם פשוט משפילים את הבן שלהם, ומקטינים אותו, וכזה נכדים כבר לא יהיו לנו, כאילו היום, אתה יודע.
כן.
הם לא שמו לב שכל הילדים בעולם בעצם, ההורים שלהם הם גאים.
כן.
אבל, אז זאת אומרת, ההכרה, בעצם ברשעות ובהתנהגות האלימה הרגשית של ההורים של אוליבר, היא מטלטלת ומזעזעת אותו וגורמת לו להיפרד מלוק, כי, אתה יודע, רק בגלל שהוא לא יכול לקבל את האמת הקשה הזאת.
לעמוד מולה. כן, ועוד, כן.
אבל באמת יש סוף טוב, וזה אסקפיזם, ולא חושבים על הפלסטינים ועל כל הצורות, זה נורא עצוב.
צריך לחשוב על שניהם.
זה אומיקרונים, בדיוק, צריך לחשוב על הכל.
לוק ואוליבר ושניהם בנויים דווקא לקשר, בספר החדש בנוי לקשר, שיצא בסל הספרים, ירון פריד, אתה מתרגם.
יש גם ספר המשך, בנוי לחתונה.
אוקיי. אז אתה עובד על התרגום שלו מן הסתם.
בקרוב, כן, בקרוב נשיא.
נהדר, ירון פריד, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.
חלון גאווה.
השבוע התקיים באוניברסיטת תל אביב הכינוס השנתי שכותרתו הפרעת שפה בספרות ובפסיכותרפיה. זהו שיתוף פעולה בין החוג לספרות לתוכנית לפסיכותרפיה של בית הספר ללימודי המשך ברפואה. בין יתר ההרצאות ניתנה גם ההרצאה של המטפלת מיכל עמיצור גמליאל, שבה היא סיפרה על מחקר שהיא מובילה, ובעיקר שאלה האם השפה הטרנסג'נדרית מותחת את גבולות המגרש הפסיכואנליטי. אנחנו מיד ננסה להבין את השאלה הזאת ועוד שאלות, ונציב אולי אפילו עוד כמה בעזרתה של מיכל עמיצור גמליאל. רק נאמר לכם שמיכל היא מטפלת, ביבליותרפיסטית, היא למדה פסיכותרפיה פסיכואנליטית במרכז ויניקוט, ומטפלת באנשים מהקהילה הלהט"בית. שלום מיכל עמיצור גמליאל.
שלום וברכה.
אני רוצה להאחז בשאלה המרכזית שאת הצבת, אני מקווה שאני לא טועה בניסוח שלה, האם השפה הטרנסג'נדרית מותחת את המגרש הפסיכואנליטי? שוב, תקני אותי אם אני טועה, בעצם השאלה הזאת מונחת איזו קביעה שהשפה הטרנסית לא מוכרת או לא ברורה דיה בתוך המרחב הטיפולי הפסיכואנליטי.
נכון, אז אני אגיד, אני אקדים ואני אומר שבמחקר שלי, שאני כותבת בהנחיה של פרופסור איריס רחמימוב,
שלצורך העניין חשוב להזכיר שפרופסור רחמימוב היא אישה טרנסית.
נכון, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, חוקרת היסטוריה קווירית, ודוקטור רינה לזר, שהיא היועצת שלי מהחוג לפסיכותרפיה. במחקר הזה אני עסוקה בחוויית הטיפול באנשים טרנג'נדרים ונשים טרנג'נדריות, והיות לאנשים טרנסים ונשים טרנסיות מבקשות לחקור את זהותן המגדרית, נשמע טבעי שנפנו לטיפול פסיכואנליטי, בהגדרה טיפול פסיכואנליטי או טכניקה, שנועדה לאפשר התפתחות, שינוי, חקירת צרכים של של המטופלת, אבל בפועל מסתבר שהחיבור הוא לא תמיד פשוט, ושווה להבין אותו יותר.
כן, אבל זה, אם חייבים להיות הגונים והוגנים, ולהגיד גם הציבור הרחב שאיננו טרנסי, לא לגמרי שותף, בוא נאמר, בהמונים, בפרקטיקה הזאת של פסיכואנליזה.
זה נכון, אני לא מדברת רק על הפרקטיקה הפסיכואנליטית, למרות שאני כן חוקרת דרך המושגים הפסיכואנליטיים. אני אומר קודם כל שאני לא פסיכואנליטיקאית, אני פסיכותרפיסטית שמטפלת בגישה שהיא פסיכואנליטית, אבל אני לא פסיכואנליטיקאית. בכל מקרה, החיבור בחדר הטיפולים הוא שחדר הטיפולים אמור לאפשר שינוי ותנועה ו הבנה של הבנת הזהות, היכרות עם הזהות, הוא לא תמיד פשוט, קודם כל בכלל, באופן כללי הוא לא תמיד פשוט, אבל בעיקר כשמדובר במטופלים ומטופלות טרנסים וטרנסיות.
אז בואי תנסי לאפיין את אותה שפת קושי בעצם שאת חוקרת.
אוקיי, אז קודם כל אני מתמקדת בשלב המעבר במחקר, שהוא השלב שבו נעשית התנועה, ויש לי שני מוקדים למחקר. המוקד הראשון הוא ההיבט של השפה באמת. המעבר השפתי מזכר לנקבה, מנקבה לזכר, או מה שקורה הרבה פעמים בשלב מסוים בטיפול, שמדברים בשפה לא ממוגדרת, או משתנה בהקשר המגדרי. השפה לא ממוגדרת, זה למשל, אי אפשר להגיד, את רוצה לספר לי, או אתה רוצה לספר לי, כי אין כרגע הגדרה של מגדר, אז אני יכולה לשאול האם יסופר לי. אין צורך לומר כמה ספונטניות ואותנטיות לא נמצאת בשיח כזה הרבה פעמים, וזה שלב לא פשוט במהלך הטיפול.
בואי נשאר באמת ברגעים האלה הקשים של המעברים. אני חייב לומר שגם כמראיין מאוד פרו-להט"בי, אני לא צריך להעיד על עצמי, היה קושי לפעמים לעשות את המעברים האלה, והתגובות היו מאוד מאוד לא נעימות. על איזה רקע התגובות האלה קורות? זאת אומרת, למה גם הם שעושים את המעבר, הגברים והאנשים הטרנסים, לא קשובים לקושי של מי ששומע אותם לעשות את המעבר בעצמו?
אני לא הייתי מגדירה את זה לא קשובים. אני חושבת שלפחות במה שאני נתקלתי בקליניקה, כן, יש הבנה והיכרות עם הקושי, אבל יכול להיות שבשלב הזה, שזה רצון להגדרה עצמית, יש צורך לקבל משוב מהסביבה, משהו שחוזר אל האדם עצמו, שאומר, אני רואה את התהליך, אני רואה מה אתה עובר, אני רואה את התנועה הזאת, ואני נמצאת שם ביחד איתך. והחוויה היא שהרבה פעמים אנשים לא נמצאים ביחד עם המטופלים בחוויה הזאת.
זאת אומרת, הטיפול באנשים טרנסים מצריך מהמטפל, ממך, משקמותך, יכולות נוספות מעבר ליכולות המטפלות שלו. את, נדמה לי, במחקר מצטטת את ויניקוט, שאומר שצריכות למטפל באנשים האלה להיות יכולות משחק. הוא אומר, מטפל שלא יכול לשחק, לא מתאים לעבודתו.
נכון.
איך זה עובד בהקשר הזה?
מה שאני יכולה להגיד בהקשר הזה, שהשאלה היא באמת, האם המפגש בין שפת הפסיכונליטיקאית לבין שפת הטרנס מאפשר את המשחק עם האפשרויות המגדריות, או שזה מעבר לגבולות הרצון או היכולת של הפסיכונליטיקאית, ויש גם עמדות שונות, כמובן, למטפלים שונים. באופן כללי, יש שלוש עמדות שאני מכירה או ליקטתי מתוך הספרות הפסיכואנליטית.
בואי נמנה אותם בקצרה, כן.
אחת מתייחסת לטרנסג'נדר כהפרעה נפשית, העמדה השנייה מתייחסת לאפשרות לחסייה מגדרית כלגיטימית, אבל גם מדברת על הצורך להתייצב, בעצם אומרת, תבחרו גבר, אישה, זהות חד מגדרית, אין אפשרות לתנועה, והעמדה השלישית, מדברת על מיניות ומגדר כחידה שאין לה פתרון, מבקשת להתייחס אל מגדר כאל רצף ומרחב משחקי, מה שוויניקוט גם מדבר עליו בלי קשר לטרנסים ולמיניות, אולי לא בלי קשר, אבל לא בקשר ישיר, ולאפשר תנועה, אלסטיות ונזילות מגדרית. אני יכולה להגיד גם על עצמי וגם על מטפלים שדיברתי איתם, שהמפגש, גם בקליניקה וגם בעבודת המחקר, הרבה פעמים הוא מעורר ומעורר, בלבול וחרדה וחושה של אובדן נקודת אחיזה, אבל גם סקרנות והזדמנות ליצירתיות, ובעיקר שולח אותי ואת המטפלים והמטפלות האחרות לבחינת העצמי בהקשר המגדרי, ובכלל, ומזמין לחרוג מהשפה ולהתלבט בה, ולחשוב באופן יצירתי ולבדוק איך אנחנו חושבות על עצמנו, על אחרים ואחרות, איך אנחנו פונות אליהן. אני יכולה להגיד שבטיפול פתאום מתברר שמגיעים מטופלים שמגדירים את עצמם כמי שמצויים בלבטי זהות מגדרית, אבל פתאום אפשר להבחין שגם מטופלים אחרים, גם מטופלים אחרים זה עולה, וזה מעניין, העניין הזה שמגדר הוא לא תמיד נשאל בכלל, אבל השאלה הזאת קיימת הרבה פעמים ברקע.
יפה, אנחנו לקראת סיום, אני ארצה לחזור לפרופסור איריס רחמים, כמה באמת העובדה שהיא אישה טרנסית האירה את עינייך במחקר?
האירה את עיניי רבות, חלק מהדברים שאני אומרת כאן, הם דברים ששמעתי ממנה, הם במחשבה איתה, והרגישות לנושא, היה לי חשוב, שאיריס רחמימוב תנחה אותי, אני חיזרתי אחריה, כדי שיתנחה אותי, והרגישות הזאת והאוזן שמכירה את הדברים מאוד משמעותית לי במחקר.
מיכל עמיצור גמליאל, אנחנו מחכים לסיום המחקר שלך. את מוזמנת לחזור אלינו בסיומו עם הממצאים. נשמע מרתק ומסקרן. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
בחודש נובמבר האחרון התקיים בסינמטק תל אביב הפסטיבל הקולנוע הגאה, הידוע בשמו TLV פסט. הסרט הזוכה בפרס הסרט הטוב של הפסטיבל היה מדבר פרטי של הבמאי עלי מוריטיבה. בשבוע הבא, ביום רביעי, ממש שבוע מהיום, הסרט יוקרן שוב למי שהחמיצו את ההקרנה בסינמטק בתל אביב. וגם מה עוד, בינתיים נודע גם שהסרט יהיה נציג ברזיל לתחרות האוסקר לשנת 2022. הנה תקציר של הסרט. דניאל הוא ברזילאי שמרן, בן 40, הוא מטפל באביו, שהיה בעברו שוטר מכובד, ועכשיו סובל מדמנציה. דניאל השמרן גם נאלץ להתמודד עם יציאתה מהארון של אחותו הצעירה, ואם לא די לו בכך, דניאל מושעה מעבודתו במשטרה, הוא מצוי בעיצומה של חקירה פנימית, אחרי שהוא הפעיל אלימות כלפי נער צעיר שנמצא בתרדמת כתוצאה מהמכות. דניאל מנסה בזמן הזה להתפרנס משמירה במועדון יוקרתי, וקרן האור היחידה בחייו היא שרה. בחורה צעירה שאיתה הוא מנהל סיפור אהבה בהתכתבות ברשתות החברתיות. יום אחד שרה מפסיקה להשיב להודעות שלו, ודניאל מתחיל לחשוש לגורלה. הוא מחליט לעשות מעשה, יוצא להתחקות לעקבותיה בעיירה המדברית שבה היא מתגוררת. הוא מגיע לעיירה, מתאכזב שם כי איש מבני המקום לא מזהה אישה שמתאימה לתיאורים שלו. ואז משום מקום מופיע בחור שמבטיח לחבר בין דניאל למושא אהבתו, אבל מציב תנאים מאוד מאוד מדויקים והתחייבות לדיסקרטיות ועוד כאלה מכשולים. כאן אנחנו מגיעים לאזורי הספוילרים, ולכן אנחנו נצרף לשיחה את מנהל פסטיבל הסרטים הגאה. שלום ליאיר רוכנר.
שלום.
בנימוקים לפרס בפסטיבל שלך, צוות השיפוט כתב כי הוא ניתן לסרט על עשייה קולנועית משובחת, עיסוק רגיש ומלא חמלה בנושאים נפיצים, תעוזה קולנועית ותסריטאית שמעזה לאתגר את הצופה ולשאול שאלות קשות ומורכבות על גבריות ובדידות, ועדיין לספק תחושת תקווה מרוממת רוח. אני קראתי את כל זה כדי שאתה פה תסביר לנו, למי שלא ראה את הסרט, ואני ביניהם לצערי, איפה מופיעה ההתמודדות למשל עם הגבריות?
וואו. דבר תודה רבה על האירוח היום. זה סרט שהוא בעצם שובר, מנסה לשבור את דמות המאצ'ו הברזילאי, השמרן, אתה יודע, היום ברזיל נשלטת על ידי האוונגליסטים, על ידי נשיא להטבופוב קיצוני, והגיבור של הסרט הוא מין סוג של מראה של ברזיל כיום, ובעצם הסרט מנסה להעמיד את הגיבור באתגרים שאני לא רוצה להגיע אליהם, לפרט עליהם, אבל ובעצם לבדוק מה זה להיות היום גבר בברזיל, ואיך אתה בעצם מתמודד עם המציאות האמיתית ולא הפנטסטית שהפוליטיקאים עכשיו מנסים למכור. סרט שהוא סרט מסע, והוא לא רק מסע פיזי בקצה אחד של ברזיל לקצה שני, הוא גם מסע מאוד מאוד פנימי לתוך הנפש של הגיבור, ואני אגיד אפילו נפש של הגיבורים. ונראה לי שהייחוד של הסרט שאין פה איזושהי הפתעה תסריטאית, אלא הפתעה בגישה של הסרט ואיך שהסיפור הזה נרקם. ומכאן מגיע הייחוד של הסרט, בגלל זה הוא גם מוקם בפסטיבל ונציה, שם הוא גם זכה בפרט, הוא היום מוצג בהמון פסטיבל, הוא סרט ממש טרי, הבחורה העולמית שלו הייתה בוונציה, ומאז הוא רץ בהמון פסטיבלי קולנוע בעולם, זוכה בפרסים, והזדמנות בעצם נדירה לראות אותו בארץ.
כן, אז אמרנו שיש שם התמודדות עם הגבריות, עם הבדידות, וגם עצם הניהול הרומן הזה בהתכתבות הוא גם כן מסימני הזמן.
נכון.
בכל זאת, איפה יש תקווה בסרט?
אני אגיד מה שאמרתי לקהל, כי אני מציג את הסרטים במועדון החודשי, מכין את הקהל, וזה סרט שאתה יודע, הוא לא סרט אמריקאי, הוא סרט שלוקח את הזמן, הוא סרט שאפילו קצת, מי שמרגיל לסרטים אמריקאים, אז זה סרט שלוקח את הזמן, הוא איתי, והוא לא מסוג הסרטים שמיד אתה שמח וטוב לבב, אלא זה סרט שנותן לך תחושה של המועקה, של הדיכאון שבו הגיבור נמצא, והסוף מפתיע. הוא, תודה, כל מי שיצא מהאולם יצא עם חיוך גדול ואמר תודה. אז, ונראה לי שאנחנו זקוקים לכאלה סרטים, בתקופה הזו.
אז בואו נזמין את כולם לראות את הסרט ביום רביעי. יש לנו עוד דקה, אני רוצה לדבר איתך קצת על הבמאי הקנדי, ז'אן מארק ולה, שמת בגיל 58. ספר לנו קצת על העשייה הקולנועית שלו ועל חשיבותו ועל עומק הצער על לכתו.
כן, הוא באמת, הוא פרץ, למרות שהוא סטרט לחלוטין, הוא דווקא פרץ עם סרט להטאבי, אחד הסרטים היפים מהעשורים האחרונים, קרייזי, מ-2005. באמת סיפור טרגי במאי שנמצא בסיו, בעיקר בזכות שתי מיני סדרות של HBO, שקרים קטנים גדולים וחפצים חדים, אבל הסרטים שלו גם היו מועמדים לאוסקר, מועדון הלקוחות של דאלאס, סיפק לג'רד לטו את האוסקר שחקן משנה, הולכת רחוק, סיפק לריס ויטרספון את הקאמבק שלה ומועמדות השחקנית טובה ביותר.
טוב. אנחנו צריכים לסיים את זה.
והנה הוא איננו, כן, החיים.
למה בהצער, נורא.
כן. יאיר
רוכנר, מנהל פסטיבל הסרטים הגאה, TLV Fest, מזמין את כולנו שוב למדבר פרטי ביום רביעי הבא. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות.
במשך. יום טוב, ביי.
חלון גאווה.
ועכשיו אני רוצה לומר שלום. שלום מאוד מאוד אוהב לליאור סורוקה, עורך המשנה האהוב של חלון גאווה. הוא כאן מולי, מול הזכוכית, מדי שבוע עם הפסקה קצרה, כבר 3 שנים. ליאור הלך איתי כל הדרך בחלון גאווה מיום הקמתה של התוכנית, והיום הוא מסיים את תפקידו. והוא הולך לדרכים אחרות ומבטיחות, אני בטוח. אחרי 3 שנים נהדרות, אני אומר לך, ליאור, שלום והרבה להתראות. אני אומר לך תודה על המסירות, על המקצועיות, על השלווה ועל התבונה ועל בהירות המחשבה ועל התמיכה ועל היותך יד ימיני ועל שהיית איתי כדי לעשות את חלון גאווה למקור גאווה. אני גאה בך. אני אוהב אותך ומודה לך שהיית בשבילי, בשביל הקהילה, בשביל כאן תרבות. עוד נכונו לך עלילות, אני משוכנע בכך. אז תודה ליאור, ופטור בלי רגשות אשמה. אי אפשר לא לומר לך שלום, בלי גם לומר לך. זהו, עם הצלילים השמחים עצובים האלה אנחנו מסיימים כאן את חלון גאווה. כאמור, אנחנו עוברים למתכונת חדשה בימי שני, ב-11 בבוקר. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית בפעם האחרונה, אבל אנחנו בטוח ניפגש. תודה מאוד מאוד. תודה מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני איציק יושע, נתראה כאן בשבוע הבא.